תגיד, יצא לך אולי לחשוב פעם על המוזרות הזאת של חתונות?
חתונות? לאיזה כיוון את מתכוונת?
כאילו, אנחנו לוקחים זוג צעיר, נכון, שני אנשים שרק עכשיו מתחילים את החיים המשותפים שלהם, ופשוט שופכים על האירוע הזה כמויות בלתי נתפסות של אנרגיה וכסף.
כן, אנרגיה, כסף ותשומת לב, כאילו, אולמות מפוארים, מאות מוזמנים, תזמורת, צלמים. והרי בוא נודע על האמת, מדובר בשני אנשים שמלאים בתקוות, שזה יפה, אבל באותה נשימה הם לא באמת יודעים מה מחכה להם.
נכון. הם עומדים שם עם לא מעט חששות ובלי שום קבלות על הצלחה עדיין.
זו הבחנה מעניינת. אנחנו בעצם מרימים את ההפקה הכי גדולה בחיים שלנו, דווקא בנקודות הזמן שבה רמת אי-הוודאות היא הגבוהה ביותר.
זאת בדיוק הנקודה. כי תראה מה קורה בהמשך. אותו זוג, נגיד שהם צלחו את כל המשברים, גידלו משפחה, עברו יחד עשורים של עליות ומורדות, והם מגיעים לחתונת זהב, 50 שנות נישואים.
שזה הישג מרשים לכל הדעות.
הישג אדיר, יש להם קבלות מוכחות על הצלחה, ואיך נראית החגיגה?
ארוחה משפחתית שקטה במסעדה.
כן, במקרה הטוב איזה סוף שבוע בצפון. כאילו אנחנו חוגגים את הפוטנציאל ואת התקווה בעוצמה הרבה הרבה יותר גדולה מאשר את ההצלחה המוכחת.
את יודעת, הפרדוקס האנושי הזה הוא לא מקרי בכלל, והוא למעשה השער שלנו לנושא שאנחנו הולכים לחקור היום.
אז ברוכים הבאים למסע שלנו להיום. אנחנו צוללים לתוך אסופה מרתקת של פסיקות ורעיונות של הרב הלוי, שנכתבו לקראת פרשת כתבו של שנת תשפ"ש. המשימה שלנו בצלילת העומק הזו היא לקחת את הטקסטים האלה שלפעמים, אתה יודע, נראים כמו דיונים הלכתיים די יבשים, ולחלץ מתוכם תפיסת עולם שלמה.
שזה תמיד החלק המעניין באמת.
לגמרי. אנחנו ננסה להבין איך ההגייה היהודית מודדת אמונה והתלהבות אל מול שגרה, ואיך היא מצליחה לגשר בין הכוונות הכי הכי פנימיות ומופשטות של הלב לבין המציאות הפיזית שלנו. מציאות שכוללת פשוט הכל, ממכשירי שמיעה טכנולוגיים, דרך התנהגות של בעלי חיים, ועד השאלה איך אנחנו אוכלים פיצוחים.
ואם אנחנו חוזרים לאותו פרדוקס של הזוג הצעיר מול הזוג הוותיק שדיברת עליו, הרב הלוי בעצם מתחיל את הדיון שלו בהשוואה ממש מרתקת בין שתי מצוות חקלאיות מרכזיות שמופיעות בפרשה.
אוקיי.
הראשונה היא מצוות הביקורים, והשנייה היא וידוי מעשרות. על פניו, שתי מצוות שדורשות מהחקלאי לקחת חלק מהאבול שלו ולתת אותו הלאה. אבל הדינמיקה סביבן שונה לחלוטין.
אני זוכרת משהו משיעורי תנ"ך על ביקורים בתור איזה אירוע מאוד מאוד גרנדיוזי.
גרנדיוזי זו מילה מדויקת מאוד. תדמייני את החקלאי שיורד לשדה ורואה תאנה ראשונה שרק מתחילה לבצבץ, כן? הוא קושר עליה גמי סוג של חוט ומכריז הרי זו ביקורים.
אהה.
וכשהוא מביא את הפירות האלה למקדש, יש שם טקס שלם. יש תהלוכה, יש מוזיקה, שירה, והוא קורא טקסט מיוחד ודרמטי שנקרא מקרא ביקורים.
שזה הטקסט ההיסטורי הזה, נכון.
נכון? שהוא בעצם סוקר את כל ההיסטוריה של עם ישראל מימי האבות ועד לאותו רגע. אבל לעומת זאת, וידוי מעשרות הוא אירוע שמתרחש בסוף השנה השלישית למחזור החקלאי. החקלאי כבר אסף את כל התבואה, חילק את המעשרות ללוי, לגר, ליתום, לאלמנה, ואז הוא פשוט מציע בצורה עניינית שהוא עשה את המוטל עליו.
שקט תעשייתי.
בדיוק. אין תהלוכות. אין מוזיקה.
אז רגע, זה מחזיר אותנו אחד לאחד לאנלוגיה של החתונה. כי החקלאי של מעשרות הוא אדם שכבר ניצח את הסטטיסטיקה של אותה שנה, האסם שלו מלא, הוא עשיר, הוא יציב, והוא כבר סגר את כל הפינות מול רשויות הרווחה של העולם העתיק, כאילו היתום והאלמנה.
נכון מאוד. הוא קצר את ההצלחה.
והוא חוגג את זה בשקט. אבל החקלאי של הביקורים מגיע עם איזה סלסלה קטנה של כמה טעינים ורימונים שהוא בכלל וכלל לא בטוח שיהיו טעימים בסוף, אבל הוא עושה מזה פסטיבל שלם.
וזה בדיוק העניין. הטקסט מבהיר שהפסטיבל הזה הוא לא חגיגה של הצלחה חומרית. זו חגיגה של אמונה.
אמונה למרות חוסר הוודאות.
בעצם נותן ביטוי פיזי לתקווה שלו. המעשרות, לעומת זאת, הם שגרה.
הם התוצאה המוגמרת.
התוצאה המוגמרת, כן. והשגרה, המתווה, שוחקת את ההתלהבות. לכן ההלכה מכווינה את הטקס והחגיגיות דווקא לנקודת ההתחלה השברירית.
וואו, אתה יודע, זה מזכיר לי בצורה ממש חזקה את איך שעובד עולם ההייטק היום.
איך? למה את מתכוונת?
כאילו, תחשוב על סטארט-אפ בסיבוב גיוס ראשון, מה שנקרא סיד. ליזמים יש בקושי מצגת פאוורפוינט מקרטעת, אין להם מוצר עובד, אין לקוחות משלמים.
הכל על קרי תרנגולת.
לגמרי. אבל כשהם מצליחים לגייס כמה מיליונים, מה קורה? מסיבות ענק, כתבות שער בעיתונים הכלכליים, ערמות קוסית מפוארות, הם בעצם חוגגים את הפוטנציאל.
נכון.
אבל אז, כשחברה ותיקה ויציבה כמו אפל או מיקרוסופט מכריזה על איזה חלוקת דיבידנדים או מפרסמת דוח רבעוני עם רווח של מיליארדים, שזה בעצם המעשרות של הכלכלה.
זה אירוע טכני לחלוטין.
בדיוק. אירוע טכני, רואי חשבון, טבלאות אקסל מול המסך ושקט תעשייתי. אז החגיגה בעצם שייכת למאמינים, לא לאלה שכבר יש להם את הקבלות.
זו השוואה מעולה. והטקסט באמת לוקח את הרעיון הזה של חגיגת האמונה אל תוך חיי היום-יום שלנו דרך משל יפהפה על התרנגול.
התרנגול?
כן. בברכות השחר, הברכה הראשונה שאדם אומר היא, הנותן לשקווי בינה להבחין בין יום ובין לילה. ושקווי? זה תרנגול. והשאלה הפילוסופית שעולה שם היא, הרי התרנגול מתחיל לקרוא כשהכל עדיין חשוך לגמרי מסבי. אז מה החוכמה הגדולה שלו?
תראה, כל מי שישן פעם קרוב ללול תרנגולות מכיר את התסכול הזה.
בהחלט.
כאילו השמש בכלל לא קרובה לזרוח, והוא כבר צורך כאילו אנחנו באמצע צהריים. זה קצת מעצבן.
ההסבר המקובל הוא באמת שהתרנגול ניחן באינסטינקט ביולוגי לזהות את שינויי הטמפרטורה או האור המיקרוסקופיים, אבל הרב הלוי מוציא הסתכלות שונה לגמרי.
שהיא?
הגדולה של התרנגול היא היכולת שלו לעמוד בתוך החושך המוחלט, כשהכל נראה שחור ומייאש, ולקרוא בקול גדול, כי הוא פשוט יודע שהאור יגיע. הוא לא מחכה שהשמש תזרח כדי להאמין ביום. הוא מכריז על היום מתוך הלילה.
וואו.
וזו המהות של אמונה, היכולת לזהות את הפוטנציאל העתידי ולהתחייב אליו, גם כשהמציאות העכשווית היא עדיין קרה וחשוכה.
אני חושבת שזו תובנה מדהימה על הפסיכולוגיה האנושית, אבל זה קצת מעלה אצלי שאלה.
כן.
תראה, אמונה, תקווה, התלהבות, אלו תחושות מאוד מובשטות, נכון? הן קורות בתוך הלב או בתוך הראש. איך זה מסתדר עם מערכת חוקים כמו ההלכה היהודית, שהיא בסופו של דבר מערכת נורא נורא פרקטית, שמתעסקת בפעולות פיזיות?
את שואלת בעצם איך המופשט פוגש את הגוף.
כן, כי ההלכה אומרת איך קושרים את הנעליים, מתי אוכלים, ואיך מברכים, מתי הלב והגוף נפגשים.
המעבר הזה מהמופשט אל הפיזי הוא בעצם בדיוק הציר המרכזי של הסופה הזו שאנחנו קוראים. ההלכה לא מסתפקת בכוונות טובות בלב, היא דורשת שהגוף ייקח בהן חלק אקטיבי. ויש דוגמה היסטורית מרתקת שהרב הלוי מביא, שמתייחסת למכניקה של לימוד התורה.
אוקיי, ספר לי.
אז אנחנו מכירים היום את בית המדרש כמקום שבו אנשים יושבים סביב שולחנות ולומדים, נכון? אבל מסכת סוטה מתארת מציאות אחרת לחלוטין. מסתבר שעד תקופת רבן גמליאל הזקן, תלמידי חכמים למדו תורה אך ורק בעמידה.
רגע. ימים שלמים פשוט לעמוד על הרגליים וללמוד? זה נשמע כמו איזה עינוי, או לפחות מתכון ממש בטוח לבעיות גב.
זה בהחלט היה מאמץ פיזי אדיר, אבל הרעיון היה שלימוד תורה אינו רק פעולה אינטלקטואלית של צבירת ידע, הוא אקט של שירות ויראת כבוד.
כמו בצבא כזה, עומדים לדום?
יותר כמו במקדש, כמו שהכוהנים עמדו בבית המקדש כשהם שירתו, כך התלמיד היה צריך להעמיד את גופו, פשוטו כמשמעו, מתוך תחושה שהוא עומד לפני כוח עליון. הפיזיות של העמידה נועדה לעורר את הכוונה הפנימית של היראה.
אז למה הפסקנו עם זה? אני לא רואה היום אנשים עומדים 8 שעות בכולל.
הטקסט מסביר שמשעה שמת רבן גמליאל הזקן, ירד חולי לעולם. כלומר, התרחשה איזושהי ירידה בחוסן הפיזי של הדורות. אנשים כבר לא, פשוט לא היו מסוגלים לעמוד שעות ארוכות בלי לקרוס.
הבנתי.
ההלכה הבינה שהגוף האנושי כבר לא יכול להחזיק את האידיאל הזה, ולכן היא התירה את הישיבה בזמן הלימוד.
מה שאני אישית אוהבת בזה, זה את הפרגמטיות. כאילו, יש אידיאל עליון של עירת כבוד שמתבטאת בעמידה, אבל ברגע שהגוף האנושי מאותת שהוא פשוט לא מסוגל...
אז היא מתאימה את עצמה.
בדיוק. היא לא מתעקשת לשבור אותו, היא מתאימה את המסגרת למציאות הפיזית, וזה מוביל אותי באופן די טבעי לעוד הבחנה שהטקסט עושה לגבי הגוף שלנו, והפעם לא הרגליים והגב, אלא הפה.
אה, כן.
יש שם דיון שלם על ההבדל בין שפה ללשון. וזה מרתק.
זה אולי אחד הקטעים העמוקים ביותר מהבחינה פסיכולוגית בפסיקות האלה. כשאנחנו מדברים על תקשורת אנושית, יש לנו את שני המונחים האלה שלכאורה נראים נרדפים, נכון? שפה ולשון.
כן, ביום-יום אנחנו משתמשים בהם לאותו דבר.
בדיוק, אבל הרב הלוי, בעקבות מקורות קדומים יותר, מפרק את זה למכניקה של הדיבור עצמו. השפה, כלומר השפתיים שלנו, מייצגת את החלק החיצוני והטכני של הדיבור. ובחינה אנטומית, תנועת השפתיים שווה אצל כל בני אדם. זה בסך הכל המנגנון שמפיק את הצליל הבסיסי.
אז אפשר להגיד שהשפה היא החומרה, ההארדוור הבסיסי שכולנו קיבלנו מהיצרן?
לגמרי.
כאילו פונקציונלית זה פועל אותו דבר אצל כולם. אצל כולנו השפתיים נסגרות באותה צורה בדיוק כדי להגיד את האות בית או פי.
השוואה מצוינת. וכאן בעצם נכנסת הלשון. הלשון, שהיא עבר פנימי יותר, מייצגת את החלק הרגשי והאינדיבידואלי. הטקסט מסביר שהלשון יוצרת משמעות דרך חיכוך, המגע שלה בחך, בשיניים. החיכוך הזה הוא מה שמייצר את חיתוך הדיבור הייחודי לכל אדם. את המבטא שלו, את הנימה, הקצב, הלשון היא התוכנה האישית שלנו.
סופר חזק. כאילו, איפה שאין התנגדות, איפה שהכל פשוט עובד חלק מדי, אין בכלל מקום לאישיות לבוא לידי ביטוי. זה משעמם.
וזו בדיוק הסיבה שהטקסט מזכיר את העזרה של דוד המלך בתהילים, הוא מזהיר שם מפני שפתי חלקות. אנשים בעלי שפתי חלקות הם אנשים שמדברים או פועלים בצורה רובוטית, מושלמת מדי, חלקה מדי, יש להם את החומרה, הם אומרים את המילים הנכונות, אבל חסר להם החיכוך של הלשון.
חסר להם הנשמה.
חסרה ההתמודדות, הרגש, הנוכחות האישית בתוך הפעולה. ההלכה בעצם אומרת שאתה לא יכול לקיים מצווה רק עם השפה, לסמן וי על הביצוע הטכני. היא תמיד מחפשת את הלשון, את החיכוך הפנימי שלך בתוך המעשה.
תשמע, אם אנחנו כבר מדברים על חומרה ותוכנה, ועל הממשק הזה שבין הכוונה הפנימית לעולם הפיזי, אני רוצה לקחת את השיחה הזו למאה ה-21.
בואי ניסע לשם.
כי הטקסט של הרב הלוי לא מסתפק רק באנטומיה אנושית, הוא צולל הישר אל תוך הדילמות שהטכנולוגיה המודרנית מציבה בפני ההלכה. ואחד המקרים הכי מרתקים שם בעיניי, עוסק במכשירי שמיעה ותקיעת שופר.
כן, דיון מרתק באמת. אבל רגע לפני שניכנס למחלוקת עצמה, כדאי להבין את הקונטקסט של השופר. יש מנהג עתיק לתקוע בשופר בכל יום במהלך חודש אלול.
לא רק בראש השנה.
לא רק. לפי המדרש, כשהמנהיג עולה להר סיני בראש חודש אלול כדי לקבל את הלוחות השניים, מעבירים שופר במחנה, והמטרה, על פי המסורת, היא לערבב את השטן. כלומר, לעורר את העם, להזכיר להם את חומרת הדין ולשבש את כוחו של ההרגל והאדישות. השופר הוא כלי שנועד לזעזע את הנפש.
ופה בדיוק מתחילה הבעיה הטכנולוגית, נכון? כי מה הדין של אדם שסובל מלקות שמיעה, והוא משתמש במכשיר שמיעה דיגיטלי?
זו השאלה.
האם הוא יכול לצאת ידי חובה כשהוא שומע את השופר דרך המכשיר? והאם הוא יכול לתקוע בעצמו עבור אנשים אחרים? כאילו, מנקודת מבט של מהנדס, יש פה בעיה רצינית.
מה הבעיה ההנדסית בעצם?
ששופר אמור להיות כל טבעי, אנלוגי, שבוקע ישירות מקרן של איל. אבל תראה, מכשיר שמיעה הוא לא סתם משפך שמגביר את הקול. יש שם איזה מיקרופון שקולט את גלי הקול האנלוגיים, מתרגם אותם לאותות חשמליים, אפסים ואחדים, מאבד אותם לגמרי, ואז יש רמקול זעיר בתוך האוזם שפשוט משמיע גל קול חדש לחלוטין. הוא כאילו משחזר את המציאות, הוא לא מעביר אותה.
הניתוח ההנדסי שלך הוא למעשה בדיוק הבסיס לגישה המחמירה בהלכה. פוסקים רבים טוענים שמה שהאדם הזה שומע אינו קול שופר כלל, אלא הם קוראים לזה קול הברה, סוג של הד אלקטרוני, שחזור מלאכותי.
כי זה לא אורגינל.
בדיוק. מבחינתם, זה שקול לאדם שישמע את הקיאת השופר דרך, לא יודע, שידור רדיו או הודעה בוואטסאפ. הקול המקורי עבד בתרגום הדיגיטלי, ולכן הוא לא מקיים את המצווה.
אבל הרב הלוי פוסק אחרת שם, נכון? והוא משתמש שם באיזו השוואה למשקפיים, כדי להצדיק את זה, שזה טיעון שאני חייבת להודות שממש ממש קשה לי איתו.
למה קשה לך?
כי משקפיים הם בסך הכל חתיכת זכוכית, כאילו עדשה, שרק שוברת את קרני האור. הם לא משנים את המהות של האור עצמו. מכשיר שמיעה בונה מחדש את הסאונד. אלו שתי קטגוריות טכנולוגיות שונות לגמרי. אז איך אפשר בכלל להשוות ביניהם?
תשמעי, ההתנגדות שלך לגמרי במקומה. אם אנחנו שופטים את המציאות אך ורק דרך פריזמה של פיזיקה נטו. אבל הרב הלוי עושה כאן מהלך פילוסופי אחר לגמרי, מהלך עמוק.
לאן הוא לוקח את זה?
הוא קובע שההלכה לא מודדת את העולם בחלים של מעבדה אקוסטית, אלא בחלים של פנומנולוגיה.
אוקיי.
של החוויה האנושית הסובייקטיבית. עבור האדם כבד השמיעה, המכשיר הזה אינו איזה רמקול חיצוני, הוא איבר חישה. הטכנולוגיה פשוט נטמעה לתוך תפיסת הגוף שלו. וכמו שמשקפיים הופכים לחלק מתפיסת הראייה של אדם, כך מכשיר השמיעה הוא האוזן שלו לכל דבר ועניין.
אוקיי. אז למעשה, ההלכה טובה לשואלת, האם החוויה הרגשית והרוחנית הושגה, ולא האם גל הקול שמר על הצורה האנלוגית שלו?
בהחלט, וזה היופי כאן. הרי מה הייתה מטרת השופר? לערבב את השטן, לעובר את הלב לתשובה ולייצר איזה זעזוע פנימי. אם האדם עם מכשיר השמיעה חווה את הזעזוע הזה, אם קול השופר, גם בגרסה הדיגיטלית והמעובדת שלו, מצליח להרעיד את נימי הנפש שלו.
אז המטרה בעצם הושגה?
המטרה הרוחנית הושגה במלואה, ולכן הרב הלוי פוסק שעל בסיס זה, לא רק שהאדם הזה יוצא ידי חובה, הוא גם רשאי לתקוע בשופר בעצמו ולהוציא אחרים ידי חובתם. יש כאן הכרה מדהימה בכך שהטכנולוגיה יכולה להיות שקופה אם היא משרתת את החוויה האנושית האותנטית.
וואו, זה כאילו, זה פשוט מרתק לראות איך מערכת עתיקה סווגת לתוכה את הקדמה הזאת בלי לאבד את המהות. אבל, תשמע, אם הטקסט הראה לנו עכשיו כמה ההלכה מתחשבת בפסיכולוגיה האנושית כדי לקבוע בכלל מה נחשב למציאות, אני רוצה שנבחן האם היא מגלה את אותה גמישות ואמפתיה גם כשהיא פוגשת עולמות אחרים.
למשל?
יש בטקסט רצף של מקרי בוחן שקשורים לבעלי חיים ולמציאות פיזית די מוזרה, ואני רוצה שנפרק אותם. בוא נתחיל עם הדגים. למה במסורת היהודית כל כך מקפידים לאכול דגים בשבת?
אז התשובה המוכרת היא ששבת היא יום של עונג, ודגים בימים עברו נחשבו למעדן. אבל הרב הלוי מציג תפיסה רוחנית קוסמית מרתקת שקשורה דווקא לסיפור המבול של נוח.
מה הקשר למבול עכשיו?
התורה מתארת את סיבת המבול במילים כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ההדגשה פה היא קריטית, על הארץ. הדגים שהם נמצאים במים לא היו בכלל חלק מההשחתה המוסרית של העולם.
נכון, הרי הם לא טבעו במבול.
בדיוק, הם שמרו על טבעם המקורי והטהור, ולכן הם גם לא הושמדו בו.
אז כלומר, כשאנחנו אוכלים דג בשבת, אנחנו לא סתם, אתה יודע, אוכלים איזה ארוחת גורמה, אלא אנחנו מכניסים לגוף שלנו סמל של תואר שלא הושחת.
במדויק. הטקסט אף מביא סיפור די מפתיע על הבעל שם טוב, המייסד של תנועת החסידות. לפי הסיפור, אחת הסיבות המרכזיות שהוא בחר לקבוע את מושבו בעיירה מז'יבוז' הייתה שהיה שם נהר שעבר בה שהיה שופע בדגים.
וואלה.
הוא רצה להבטיח שתהיה לו אספקה קבועה של דגים, כדי שהוא יוכל לקיים את מצוות עונג שבת עם יצור שמהותו יתואר, שלא נפגם. המיקום הגיאוגרפי שלו בעצם חוקתב על ידי אידיאל רוחני.
מדהים. הנה בעצם עוד דוגמה למציאות הפיזית, כאילו איפה יש נהר שמשרת את רעיון רוחני. אבל מה קורה כשיש התנגשות אמיתית? בוא נדבר על המקרה בוחן של השור שעובד בשדה. זה היה מסקרן.
זה מקרה שמדגים באופן ממש פנומנלי את ההתחשבות של ההלכה בפסיכולוגיה של החיה. כידוע, יש איסור מהתורה שנקרא לא תחסום שור בדישו. אסור למנוע מהבהמה לאכול מהתבואה בזמן שהיא מאבדת אותה.
כן, זה נשמע כמו איזה חוק של הוגנות מינימלית כזה.
בדיוק, אבל הטקסט שואל, מה קורה עם התבואה שהשור דש בה כרגע היא תרומה?
אוקיי.
תרומה הרי זה יבול שקדוש ואסור באכילה למי שאינו כהן, קל וחומר לבעל חיים. או תחשבי על מצב שבו התבואה פשוט רעילה או מזיקה על מערכת העיכול של השור. מה עושים?
אז יש לנו כאן חתיכת התנגשות של ערכים, כי מצד אחד יש את הקדושה של התרומה או הבריאות של הבהמה, אבל מצד שני קיים האיסור המוסרי הזה לצער את החיה ולחסום את הפה שלה כשהאוכל פשוט נמצא לה מול העיניים כל היום. אני מניחה שההלכה אומרת שקדושה ובריאות גוברים, ולכן במקרים החריגים האלה כן מותר לשים לשור מחסום פה.
נכון. את צודקת, ההלכה אכן מתירה לשים מחסום במצבים האלו, אבל היא מוסיפה תנאי מדהים. אסור לך סתם לחסום את השור ולתת לו לעבוד ככה בתסכול. אתה מחויב להביא סל עם תבואה מסוג אחר, כזו שמותרת ובריאה לו, ואתה חייב לתלות את הסל הזה קרוב לפה שלו, כך שהוא יוכל לאכול תוך כדי העבודה.
רגע, למה? כאילו מה, זה כדי שאנשים שעוברים באזור, בעוברי אורח, לא יחשבו שאני מתעללת בו ומפרה את החוק של לא תחסום שור בדישו?
זה מה שאפשר היה לחשוב, מה שנקרא בהלכה מראית עין כלפי הסביבה. אבל לא, הטקסט קובע שהסל הזה נועד למראית עינו של השור עצמו.
מה?
כן, ההלכה מכירה בכך שהשור עלול לחוות מצוקה פסיכולוגית כשהוא רואה אוכל שהוא עובד בו והוא לא יכול לאכול ממנו. הפתרון נועד נטו להרגיע את נפשה של הבהמה. אנחנו מייצרים מציאות חלופית פיזית, שזה סל התבואה החלופי, כדי לפתור בעיה רגשית של חיה.
זה מרחיב את הדעת ברמות שממש קשה לתאר, כאילו עצם ההבנה שבעל חיים חווה חסב וכיפוח ברמה כזאת שדורשת ממש פתרון חוקי דתי, מדהים. זה לוקח אותי למקרה שאולי הכי הכי הפתיע אותי בכל המסמך הזה, וזה הסיפור של האדם שאוכל את התרומה.
אכן, סוגיית זר שאכל תרומה. רק נסביר קודם שרק לכהנים מותר לאכול תרומה. אדם רגיל שאוכל אותה במזיד עובר על איסור חמור, שהעונש עליו הוא מיטה בידי שמיים, עונש רוחני מטאפיזי קשה ביותר.
אוקיי.
אבל הטקסט מעלה תרחיש משונה מאוד. הוא שואל, מה הדין של אותו אדם? אם במקום לקטוף את הפרי, לשבת ליד השולחן יפה ולאכול אותו בעזרת סכין ומזלג, הוא במקום זה יורד על הברכיים בשדה, מתכופף לאדמה ונוגס בפרי בעודו מחובר לענף, ממש, ממש כמו חיה שרועה באחו.
תשמע, בוא נודה על האמת, התוצאה הפיזית כאן היא לגמרי זהה. התרומה האסורה בסוף נכנסה לתוך מערכת העיכול של האדם הזה, שאסור לו בכלל לאכול אותה, הוא עבר על החוק.
נכון, פיזית הוא עבר על החוק, אבל ההלכה פוסקת שדווקא בגלל אופן הפעולה המוזר הזה, הוא פטור מעונש מיטה בידי שמיים.
בגלל שהוא אכל כמו חיה?
בדיוק. המפתח כאן הוא שאלת הכוונה. הדעת. כשאדם מבצע פעולה אנושית רגילה ומסודרת של אכילה, אנחנו מניחים מראש שיש מאחורי הדעת צלולה וכוונה פלילית לעבור על האיסור. אבל כשהוא פועל בדרך שההלכה מגדירה כדבר משונה, התנהגות שסותרת לחלוטין את הנורמה האנושית, ההנחה המשפטית משתנה. אנחנו קובעים שדעתו בטלה.
מהשני, אם אתה מתנהג פיזית כמו חיה, כאילו מאבד צלם אנוש ואת כבוד האדם שלך ויורד על ארבע לאכול מהאדמה, אז מבחינה משפטית דתית, אתה גם מאבד את האחריות הפלילית שלך. הרי חסרה לך המודעות הנדרשת כדי למשוך עליך איזה עונש מטאפיזי כל כך חמור.
ניתוח מדויק.
ושוב, הפיזיות של המעשה, במקרה הזה התנוחה המוזרה של הגוף, פשוט משנה לחלוטין את המעמד הרוחני שלו.
ויש עוד היבט שבו המציאות הפיזית הפשוטה מכתיבה את גבולות ההלכה, והפעם לא מדובר בתנוחת גוף מוזרה, אלא בסוציולוגיה הכי בסיסית שיש.
וזה הדיון על הפיצוחים הכלואים.
כן, שמובא בטקסט בהקשר של איסור שנקרא בישולי עקום.
אז בוא נסביר רגע למי שלא מכיר. ההלכה ההיסטורית אסרה על יהודים לאכול מזון שבושל על ידי גויים, גם אם המצרכים עצמם קשרים למאדרין. המטרה, ככל הידוע לי, לפחות הייתה חברתית, פשוט למנוע התקרבות יתרה, שעלולה אולי להוביל להתבוללות וניסוי תערובת דרך זה שאוכלל יחד סעודות משותפות.
זה בדיוק ההסבר.
אז איך זה שהיום לקנות גרעינים שחורים או בוטנים כלואים שנקלו, אתה יודע, על ידי מי שאינו יהודי, זה נחשב לרוב לדבר מותר, או לפחות למשהו שיש בו מקום מאוד מאוד גדול להקל?
זה באמת מעניין, וההקלה הזו נשענת על ניתוח המציאות בשטח של הפיצוחים, בשני מישורים מרכזיים. ראשית, הכלל ההלכתי קובע שאיסור בישולי גויים חל בעיקר על דברים שאי אפשר לאכול אותם חיים ללא בישול. כמו תפוח אדמה או בשר, נכון?
כן, הגיוני.
אבל רוב הפיצוחים, אגוזים, שקדים, נאכלים גם בצורתם הטבעית, ללא כליה. הכליה היא רק שדרוג, היא לא תנאי הכרחי למאכל. זה מישור ראשון.
והמישור השני?
המישור השני קשור ממש למעמד הסוציולוגי של האוכל. הכלל קובע שהאיסור חל על מאכלים שעולים על שולחן מלכים, מזון שמכבד את בעליו, מגישים אותו בסעודה רשמית, או שהוא משמש תוספת עיקרית ללחם.
שזה בטח לא גרעינים.
בדיוק. פיצוחים, הם נחשבים לכינור זוטר, לנשנוש אגבי, הם לא מסמלים שום ארוחה משמעותית שמייצרת קירוב דעת בין אנשים ברמה שיכולה להוביל להתבוללות.
זה מרתק איך שההלכה בכלל לא עיוורת להקשר החברתי. כאילו, עצם העובדה שפיצוחים זה איזה נשנוש של משחק כדורגל במוצאי שבת, ולא סטייק בארוחת ערב רשמית, זה מה שקובעת את הסטטוס הדתי שלהם, זה פשוט מוכיח כמה ההלכה מעורבת בתוך החיים עצמם.
כן, היא לגמרי נטועה בתוך המציאות היומיומית שלנו.
לגמרי. אבל תראה, מעבר להתמודדות עם טכנולוגיה, עם חיות, סוציולוגיה של אוכל, אני חייבת לומר שהחלק שהכי נגע ללב באסופת הפסוקים של הרב הלוי, הוא דווקא זה שעוסק במרקם החברתי העדין של הקהילה. בוא ננתח את הדילמה סביב החתן שמגיע לבית הכנסת ביום תענית.
זו אכן סיטואציה שמגלמת בתוכה התנגשות רגישית דרמטית מאוד. בואי תדביני את התמונה רגע. בוקר של יום צום, תענית ציבור. הקהילה כולה מתכנסת בבית הכנסת לאמירת סליחות.
אווירה כבדה כזאת.
מאוד כבדה. אנשים מבקשים כפרה, מכים על חטא ומטבלים על צרות. ולתוך כל הכובד הזה, פוסע פנימה חתן ביום חופתו או בימי המשתה שלו.
והכלל ההלכתי הידוע הוא הרי שחתן דומה למלך. התפקיד שלו בימים האלה זה פשוט לשמוח ולהקרין שמחה, והקהילה כולה מחויבת לשמוח איתו. אז יש לנו כאן ממש חזית מזג אוויר סוערת שקעה ברומטרי כזה של צער וטענית, שמתנגש חזיתית ברמה של שמחת נישואין. מה הקהילה אמורה לעשות עכשיו? האם הם יכולים להמשיך לבכות בזמן שהחתן עומד שם?
אז הפתרון שהרב הלוי מציג הוא מבוסס על הבחנה איכרוגית בין פנים לחוץ, בין המהות למעטלפת הפיזית. הוא בעצם מחלק את טקס הסליחות לשני רכיבים שונים.
איך הוא מחלק את זה?
מצד אחד יש לנו את הוידוי, שזה החלק המילולי שבו הקהילה מפרטת את החטאים, מכה על הלב ומבקשת מחילה. מצד שני יש את נפילת אפיים, שזה השלב שבו המתפללים ממש מרכינים את ראשם וטמנים אותו בזרועם, שזה ביטוי פיזי עמוק וקיצוני של שבירה, צער וכניעה.
ואז באה הפסיקה וחותכת את האירוע הזה לשניים.
בדיוק כך. ההלכה קובעת שבנוכחות החתן הקהילה תמשיך לומר את הוידוי כרגיל, אבל הם צריכים לדלג לחלוטין על נפילת אפיים ועל תפילות התחנון הקיצוניות ביותר.
זה מבריק, כי הרי אי אפשר באמת לבטל את יום התענית, נכון? הצום שריר וקיים, והמהות הפנימית שלו, שזו ההכרה בחטא והחרטה, שבאים לידי ביטוי מילולי בוידוי, היא חייבת להישמר. אי אפשר הרי לזייף שהכל פתאום בסדר, רק כי נכנס מישהו שמח.
נכון, הפנים חייב להישאר אמיתי.
אבל, וזה אבל גדול, אנחנו מבינים שהביטוי הפיזי החיצוני והמוחצן של הצער, כלומר כל הרכנת ראש הזו והבכי, הוא בהחלט עשוי לפגוע באווירת השמחה שמגיעה לחתן. ולכן ההלכה בעצם דורשת מהקהילה לווסת את הווליום החיצוני של הרגשות שלה.
וזה שיעור עצום. הפסיקה הזו מלמדת אותנו שלא כל מה שמרגישים בפנים חייב להיות משודר החוצה באותה עוצמה, בטח לא, כשזה בא על חשבון אדם אחר שזקוק לאנרגיה שונה לגמרי. הפסיעות של המצווה, כלומר נפילת אפיים, היא כפופה כאן להתחשבות במצבו הנפשי של החתן.
תשמע, זה מסכם באופן פשוט מושלם את כל המתח הזה שראינו לאורך כל המסע שלנו היום, המתח המדהים שבין הכוונה הפנימית לפעולה החיצונית. וזה לוקח אותנו ישירות לפסקת הסיום בטקסט, שמציעה ממש תובנה פילוסופית על טיבה של המלכות האלוהית לעומת מלכות אנושית.
אכן כן. הרב הלוי בסוף מתעכב על מטבע לשון המאוד שגור בתפילות ראש השנה, מלוך על כל העולם כולו בכבודיך. הוא שואל, מה ההבדל המהותי בין איך שמלך בשר ודם שולט לבין איך שאלוהים שולט?
ומה ההבדל בעצם?
ההבחנה היא שמלך אנשי, תהיה האימפריה שלו גדולה ככל שהיא תהיה, הוא שולט בסופו של דבר על אנשים. הוא שולט על הכלכלה שלהם, על הצבא, על חוקי העבודה שלהם.
כלומר, הוא שולט על סובייקטים פוליטיים?
בדיוק כך. אבל, על פי הטקט, האלוהות לא מוגבלת רק לשליטה על בני אדם. אלוהים הולך על העולם עצמו, על חוקי הטבע, על הפיזיקה, על מרחב וזמן. המלכות הזו בעצם מחדירה משמעות לתוך החומר עצמו.
וואו, ואם אנחנו מחברים את הנקודה העמוקה הזו למאזין, שזה בעצם, זה בעצם כל מה שסקרנו בשעה האחרונה, כי כשההלכה היהודית יורבת לפרטים של החיים, היא לא עושה את זה סתם מתוך איזו תרחנות בירוקרטית. היא עושה את זה כי היא מאמינה שהעולם עצמו, החומר עצמו, הוא זירת ההתרחשות של הרוח.
בדיוק.
הרי האידיאלים המופשטים האלה של חרטה, טוהר ושמחה, הם לא מרחפים באיזה אי שם בשמיים. הם פשוט מתנגשים במציאות שלנו דרך מיקרופונים של מכשירי שמיעה, דרך גרעינים כלואים שאנחנו שמים בשולחן שבת, או דרך, אתה יודע, הפסיכולוגיה של שור שמסתכל על סל תבואה בשדה. וכמובן דרך האופן שבו אנחנו מתאזנים בין אבלות לשמחה, כשחתן נכנס לחדר. אין חלוקה בין הקודש לחומר, אלא החומר הוא פשוט הכלי של הקודש.
מנוסח יפה מאוד. המציאות הפיזית היא לא ההפרעה לאמונה, היא למעשה שדה הניסויים שלה.
לגמרי. ולפני שאנחנו נפרדים, אני רוצה להשאיר אתכם, המאזינים, עם עוד איזו נקודה קטנה אחת למחשבה, שניקח מהמסע הזה אל תוך החיים שלנו היום. דיברנו קודם בהרחבה על ההבחנה של הטקסט בין שפה ללשון. הגענו למסקנה שהלשון, האופי הייחודי שלנו, מתעצבת דווקא מתוך החיכוך בחך. שרק היכן שיש התנגדות, אז בעצם נוצר רגש ונוצרת משמעות אמיתית. ראינו את זה גם הרי אצל החקלאי העתיק. הוא חוגג את מצוות הביקורים בהתלוות אדירה, לא למרות חוסר הוודאות והקושי, אלא לגמרי בגללם. וכשאני מסתכלת על העולם שלנו היום, על הטכנולוגיה שמקיפה אותנו מכל עבר, אתה יודע, החל מאלגוריתמים של בינה מלאכותית שמנחשים מה נרצה להגיד ופשוט משלימים לנו את המשפטים במייל, ועד אוזניות ביטול רעשים חדשניות כאלה שמנתקות אותנו מכל הפרעה חיצונית, אני פשוט מזהה תנועה אדירה למחוק כל זכר לחיכוך הזה. אנחנו בעצם בונים עולם חלק לחלוטין. עולם בלי שום התנגדות. והשאלה שעולה מתוך הכתבים האלה היא האם במאמץ שלנו לבטל את החיכוך, אנחנו בעצם מאבדים את הלשון שלנו?
שאלה טובה.
האם החיים החלקים והנוחים האלה משכיחים מאיתנו את היכולת להיות אותו תרנגול שמאז לצעוק באפלה? אולי אנחנו מונעים מעצמנו את החגיגה האמיתית של האמונה, שדורשת לפחות מעצם הגדרתה, קצת חושך, קצת חוסר ודאות, ולא מעט חיכוך עם המציאות הלא מושלמת הזאת. משהו לחשוב עליו בפעם הבאה שאתם שמים על עצמכם את האוזניות ופשוט לוחצים על כפתור ביטול הרעשים. תודה רבה שהייתם איתנו בצלילת העומק הזו.